שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 373, את המאמר 15 באב. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות תבחרות תישאנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 373, מאמר 15 באב.
אנחנו לומדים שהעולם הזה הוא תוצאה מהתפתחות מערכת עליונה, מערכת הכוחות, שאחר כך הגיע למצב שהתאבע העולם הזה והאדם שבו. ולכן כל מה שיש בעולם הזה נקרא ענפים, לעומת העולם העליון, מערכת הכוחות, שנקרא שורשים. וכל מה שיש לנו בעולם הזה, עד פרטים הקטנים של כל המציאות, והקשרים ביניהם, והמצבים שהם עוברים, הכל זה נובע מעולם העליון. כמו שכתוב, אין לך עשף למטה, שיש עליו מלאך מלמעלה, מלאך זה כוח, שמכה עליו ואומר לו גדל. לכן, כל המנהגים, כל החגים, כל הימים, לילות, חלוקה, לימים, לילות, שנים, שניות ושעות, וכל מה שיש במערכת השמיים, וכאן בחברה האנושית, בין הבני אדם, כל זה, סך הכל תוצאה מהשתלשלות הכוחות עליונים, שהם כך קובעים אצלנו כל מיני חוקים למיניהם ברמות של דומם, צומח, חי, מדבר, גם בחברה האנושית, גם ביחס בין בני אדם וכן הלאה. הכל, אין שום דבר שלא נקבע מלמעלה. ולכן אותו היום המיוחד שנקרא תתוו באב, יום האהבה, יום החיבור, יום השמחה, שלא היה יום כזה יפה לישראל, זה בכלל אנחנו לא יודעים ולא מבינים מה, איך יכול להיות דבר כזה. אנחנו כמעט ולא מכירים את היום הזה. אין? יש לנו יום כיפור, יש לנו פורים, פסח, זה יש ימים כאלה כבדים, חשובים, שדורשים מאיתנו גם כן מאמצים גדולים, לקיים אותם אולי. אין? טוב בשבט אפילו, ככה. או חנוכה. ישנם כל מיני חגים בצביונם מאוד שונה. וכאן זה 15 באב. מה כל כך יום האהבה? צריכים רק להגיד שכמה שאנחנו נמצאים במאמץ פחות כדי לקיים איזה יום, אז חשיבות שלו, הרוחניות שלו היא יותר גדולה. כי מדובר על החג, על המצב שהוא כבר התלבש בעם ישראל, והעם עבר את התיקון ומקבל את החג הזה, את המצב הזה. לכן יום של אהבה זה בעצם צריך להיות יום הכי גדול, הכי גבוה, הכי מיוחד, למעלה מכל היתר הימים, כי בו הוא לא דורש שום דבר מאיתנו. זה לא יום הכיפורים, או פסח, או מנהגים אפילו כמו שבועות, אין, או חנוכה, כאילו, כל חג הוא מוגבל בכל מיני תנאים. כאן אין שום תנאים. אהבה. רק מדובר על זה שאנחנו כבר נמצאים בכלים כאלו שהם כולם מתוקנים ולכן אין בהם שום הגבלות. ולכן זה היום כזה, כאילו חופשי קל, אבל קל הוא מפני שאנחנו כבר יצאנו מכל ההגבלות ויכולים להגיע למצב כזה שאהבה פשוטה, ש אנחנו מסוגלים כבר לקיים אותה בכל התכונות שלנו. לכן באמת יום הגדול ביותר שיכול להיות מכל הימים וחגים, וזה שהוא לא כל כך בולט מכל המעגל השנה, זה מפני שאנחנו רחוקים ממנו, ולא שהוא כל כך פחות חשוב מיתר הימים. בואי נראה.
במשנה אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. ובנות ירושלים יוצאות ומחוללות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, סע נא עיניך, וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. תנה, מי שאין לו אישה, נפנה לשם. תנו רבנן, יפהפיות שבהן, מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין האישה, אלא ליופי. מיוחסות שבהן, מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה, אלא לבנים. בן יעקב מוסיף, השירות שבהן אומרות, תנו עיניכם בבעלי ממון. מכוערות שבהן, מה היו אומרות? קחו מקחכם לשם שמיים, ובלבד שתיאטרונו בזובים. ויש להבין מהו העניין של ימים טובים לבנות ירושלים, היוצאות ומחוללות בקרמים, ומדברות לבחורים בקשר לשידוכים. איזו צניעות יש בזה? שמשמע שדבר זה הוא עניין שימים טובים שהיו לישראל גרם שבנות ירושלים יוצאות ומחוללות בקרמים. ויש להבין מהו הקשר זה לזה. ידוע שמלכות נקראת בת, בסוד אבא יסד ברתה. והנה במלכות אנו מבחינים ארבע בחינות הנקראות חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, המכונות דלת בחינות שבעוביות. בחינה א', שהיא בחינת חוכמה, נקראת יופי. כי ידוע בחוכמה נקרא בחינת יפה עיניים. בחינה ב', שהיא בחינת בינה, נקראת אם הבנים, שהיא הולידה את זון. ובינה תכונתה היא שהיא רוצה בהשתוות הצורה להידמות להמשפיע. ומשום זה, המעלה שיש בבינה היא שאנו מייחסים אותה לכתר. היינו שהיא רוצה להידמות לכתר, שהוא המשפיע. בחינה ג' שהיא בחינת זרנפין, נקראת עשיר. כמו שכתוב, העשיר לא ירבה. וזה לשונו, העשיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי, שהוא זרנפין, שלא ירבה על יוד. העשיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי, שהוא מבחינת עצמותו נוטה לימין, לחסדים, ואינו צריך לחוכמה. על כן נקרא עשיר. בחינה ד', שהיא בחינת מלכות, נקראת ענייה ודלה. כמו שכתוב, לית לה מגרמה ולא מידי, אלא מה דייב לה בעלה. וידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. וזהו כמו שנאמר אצל אברהם, והאמין בהשם והחשבה לו לצדקה. שעניין אמונה נקרא צדקה, כדרך שנותנים צדקה לעני ולא דורשים שום תמורה. כך הוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שלא דורש שום תמורה, אלא בלתי השם לבדו. נמצא כאילו שאמונה נקרא דל, שדומה לעני שאינו מחזיר שום דבר עבור הצדקה שנותנים לו. ובאמור נפרש את המשנה של בנות ישראל יוצאות. ידוע, ימים טובים נקראים שיש עליות העולמות וגילויים. אלא זאת, יש אז הזמן לגילויים. ואז בנות ירושלים יוצאות. יוצאות, היינו מהעלם להגילוי. וכל ספירה וספירה מראה את חשיבותה. וידוע שיש דלת בחינות דאור ישר, שפירוש שבמלכות עצמה היינו בהרצון לקבל, שזה היא מלכות מבחינת אור ישר, שתכונתה מכונה מקבל באלמנת לקבל, נבחן שם ארבע בחינות, כמו שכתוב, וזה לשונו, ומה שהי בחינות הקבלה שבבחינת דלת, נקראות בשם הספירות כחב תום, הוא כי הבחינה ד' מטרם הצמצום, דהיינו, בעוד שהבחינה ד' הייתה כלי קבלה על העשר ספירות הכלולות באור העליון, בסוד הוא אחד ושמו אחד, נבחן שם על בשתה לעשר ספירות. על פי אותן הבחינות הנעל, שכל בחינה מהי בחינות שבה הלבישה הבחינה שכנגדה בעשר ספירות שבאור העליון. עד כאן לשונו. ואלו הבחינות הנעל מתגלות בימים טובים, היינו שכל ספירה מגלת את מעלתה. והסדר הוא כי בחינה א', הנקראת חוכמה, אומרת בחור. היינו מי שראוי להיות בחור מעם. אז היא מגלה את המעלה שלה, שבה נמצא בחינת היופי. היינו שחוכמה נקראת יפה עיניים. כמו שנאמר, עיני העדה, שהכוונה על חכמי העדה. לכן בחינת חוכמה נקראות יפהפיות. ולכן אמרו, שאין האישה אלא ליופי. שעניין הכלי קבלה באופן כללי, שהרצון דלהיטיב לנבריו, ברא כלי לקבל את הטוב והעונג. הוא על אור החוכמה. ומשום זה, אישה הנקראת כלי קבלה, הוא רק על חוכמה. מיוחסות שבהן, מה היו אומרות? עניין ייחוס, פירוש, שיש לו שורש גבוה. למשל, שאומרים הוא נכד מאדם גדול, היינו השורש שלו הוא שורש גבוה מאוד. הנה ספירת הבינה, הנקראת בחינה ב', מראית מעלתה שהיא משתוקקת להשתוות הצורה, שעל ידה יכולים לבוא ולהידבק בהשורש, שהוא בחינת המעציל והכתר. נמצא שספירת הבינה מראית שהיא דבוקה בהשורש, וזה נקרא ייחוס משפחה. היינו שהבנים שהיא תוליד תהיה בהטבע שלהם אותה תכונה שיש לה, ממה שיש לה השתוות עם השורש. וזה שכתוב, מיוחסות שבהן, מה היו אומרות, שאין האישה אלא לבנים. פירושו, שהכלי קבלה, הנקרא אישה, צריכים להשתדל שיוליד בנים. היינו שהבנים שיולידו יהיו בנים חשובים. וזה שנאמר, תנו עיניכם למשפחה, היינו ייחוס משפחה, זאת אומרת, שבינה הראה מעלתה, שיש לה דבקות בשורש, שזה נקרא השתוות הצורה. שהשורש של בינה הוא הכתר, שהוא רצון להיטיב ולהשפיע. אלא זאת, מעלתה היא שהיא מולידה כוח השפעה להבנים שיולידו אחר כך. השירות שבהן אומרות, תנו עיניכם בבעלי ממון. בחינה ג' שהיא בחינת זרנפין נקראת בחינת עשיר, משום שיש לו חסדים. הוא נקרא עשיר שהוא שמח בחלקו ואינו זקוק לחוכמה. אבל יש לו הערת חוכמה גם כן. אבל הוא נוטה לחסדים. ומבחינה זו הוא דומה לבינה כנל, שהיא מקור החסדים הנמשכת מהשורש הכתר, שהיא רוצה להידמות לשורשה. אבל יש לו הערת חוכמה. ובזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. העשיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי, שהוא זרנפין, שלא ירבה על יוד. וזה שכתוב, העשיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי, שהוא מבחינת עצמותו נוטה לימין, לחסדים, ואינו צריך לחוכמה. על כן נקרא עשיר. ונאמר לו שלא ירבה על יוד, שפירושו שלא ירבה על יוד, אלא ייקח אור דחסדים עם הערת חוכמה. וזה שכתוב, עשירות שבהן, היינו בחינה ג' שהיא בחינת זרנפין, הנקרא אור דחסדים בהערת חוכמה, שזרנפין נקרא עשיר. הספירה הזאת שבמלכות מראית את מעלתה שיש בה, וזה שכתוב, תנו עיניכם בבעלי ממון. והמכוערות שבהם, היינו עצם בחינת מלכות, הנקרא בחינה דלד שבדלד, שעליה היא צמצום, שעליה היה צמצום, ולכן בחינה זו נקראת דלה וענייה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת דלה וענייה, דלת לה מגרמה ולא מידי, אלא מה דיהיב לה בעלה. ידוע שמלכות שמיים צריכים לקבל בבחינת למעלה מהדעת, שזהו נקרא בחינת אמונה, להאמין בהשם, אף על פי שהגוף בא עם הרבה שאלות וטענות ותביעות. אז צריכים לומר, עיניים להם ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, אלא לקבל הכל למעלה מטעם ודעת. ולא עוד, שזה צריך להיות בבחינת צדקה, כמו שנאמר אצל אברהם, והאמין בהשם והחשבה לו צדקה. הטעם הוא, כמו שנותנים צדקה לעני, שאין דורשים מהעני שום תמורה, כי אין לעני מה להחזיר לו, כי אין לו רק מה שנותנים לו. כך צריכה להיות קבלת עול מלכות שמיים, בלי שום תמורה חזרה, אלא בלתי השם לבדו. כאילו אין מה להקדוש ברוך הוא להחזירו לאדם תמורת עבודתו בקבלת עול מלכות שמיים. ובאמת, מדוע צריכה להיות האמונה בדרך הזה דווקא? זהו מטעם הידוע. היות שעל הכלים דקבלה היה צמצום, בכדי שיהיה מקום לעבודה, היינו להגיע על ידי זה להשתוות הצורה המכונה הדבקות, ודווקא בכלים האלו, הנקראים ביטול כלים דקבלה, ומשיגים כלים דהשפעה, שהאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע. ובכלים האלו מאירים כל הטוב והעונג, מה שהבורא רצה להיטיב לנבראיו. אבל אצל הנבראים שנבראו בכלים דקבלה, ואומרים להם שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, עבודה זו נקראת עבודה בלתי חשובה, ונקראת בחינת מטה בחשיבות. כי לאדם בר דעת לא מתאים שיעשה מעשים, מה שהשכל לא מסכים למעשים כאלו. וזהו על דרך מה שאמר אבי ומורי זצ"ל על הפסוק שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינס משה מפניו. ואמר שידיים של משה נקראים בחינת אמונה. וזהו בחינת מטה בחשיבות. כי האדם משתוקק רק לידיעה. ובמקום שהוא רואה שמצד השכל אין הדבר הזה שהוא רוצה להשיג, אין לו שום מציאות להשיג את הדבר. כי הוא טוען שכבר הוא השקיע בעבודה הזו שנוכל לעשות הכל לשם שמיים, הרבה יגיע, ולא זז כמלוא הנימה. אם כן, הגוף אומר לו, תייאש עצמך מדבר זה, ואל תחשוב שיהיה פעם שאתה כן תוכל להשיג אותה. לכן, קלך מדרך הזה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, השליחהו ארצה. היינו שכך אתה תעשה לפני העם ישראל. וצריכים לדעת כי עניין פרעה ומצרים הם מרמזים גם לבחינת פרעה ומצרים שיש בלב ישראלי. ויהי לנחש, היינו תכף כשעוזבים את בחינת אמונה, הנקרא בחינת מטה בחשיבות, נופלים תכף להקליפות. שדווקא על ידי האמונה למעלה מהדעת, יכולים לזכות לכל השלמות. ובאמור, שעיקר העבודה היא בזמן שאין להאדם שום בסיס של שכל, שתהיה לו היכולת לבנות על יסוד זה, ובבחינת אמונה אין לו שום יסוד בהשכל שלו. ומשום זה, במקום שהאדם לא רואה שיהיה לו מזה תועלת עצמו, תכף נאבדים לו כוחות עבודה, ונעשה אז כמו בול עץ בלי שום רצון וכוח. ודווקא אז האדם יכול לראות את האמת, אם יש לו אמונה למעלה מהדעת, שתהיה לו היכולת לומר לגופו, הבא אליו בטענות צודקות לפי השכל, ואומר לו הגוף, האם לא מספיק לך לראות האמת שאין שום מציאות להתקדם בדרך שלך? ותגיד לי, עד רבה, כמה ידיעות חסרות לך עוד, בכדי שאתה תשמע בקולי, להרים את הידיים ולומר, עכשיו אני הגעתי לנקודת האמת, שהדרך הזו, שצריכים לעבוד רק לשם שמיים, זה לא בשבילי. ובשביל מי כן, אני לא יודע. אבל מה אני יודע? שזה לא בשבילי. והגם שחזל אמרו אחרת, וזה לשונו, לפיכך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם, אבל מה אני אעשה שאני רואה את המציאות שאין בידי לקיים את המציאות הזאת? היינו לומר שאני מוכרח לעשות הכל לשם שמיים, ולפיכך עבודה של אמונה נקראת עבודה בלתי חשובה. ובאמור נפרש את מה שהמכוערות היו אומרות, קחו מקחכם לשם שמיים, ובלבד שתיאטרונו בזהובים. הנה בחינה ד' שבמלכות, שהיא נקראת דלה וענייה, עבודה זו מכוערת אצל אדם. כי אין כאן להסתכל על יופי של רוחניות, ולא על בחינת ייחוס משפחה שברוחניות, ולא על ממון שברוחניות. אלא מה יש כאן? רק דברים שאין הדעת והשכל יכולים לסבול אותם. כדמיון דבר מכוער, שהאדם מרחק עצמו. כמו שכתוב, הרחק מן הכיור ומן הדומה לו. ומה הם יכולות לומר לבחור הזה, שרוצה להיות בחור מעם? קחו מקחכם לשם שמיים. היינו שאין אנו יכולים להבטיח לכם משהו בתועלת עצמו, אלא אם אתם רוצים להיות בחור מעם, אתם מוכרחים לקבל את מקחכם רק לשם שמיים. היינו, אם אתם יכולים להסכים על תנאים אלו, אתם יכולים לקחת אותנו. אחרת, אין ממה לדבר. אולם, גם זה לא פשוט, אלא אנחנו רוצים שתיאטרונו בזובים. ופרש רש"י, תיאטרונו בזובים, שלאחר נישואין תיתנו לנו תכשיטים ומלבושים נעים. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שהגם שהאדם מסכים לקבל על עצמו את המקח לשם שמיים, היינו אפילו שהיא מכוער ואינו מסתכל על שום דבר, אלא שזהו כמו קלה כמות שהיא, מכל מקום היא דורשת שאחר כך ימשיך לה את האור תורה. היינו שישתדל להשיג טעמי תורה וטעמי מצוות, כי אחרת היא לא מסכימה. מטעם, כי מן דלא ידע ציב ידי מרי, איך יעבוד לי? וזהו שאמרו, ובלבד שתיאטרונו בזובים, היינו שהגם בבחינת אמונה הוא למעלה מהדעת, אבל אחר כך צריכים להמשיך את האור תורה. ובאמור אנו רואים שני דברים שהם בהפוכים זה מזה. מצד אחד, האמונה צריכה להיות למעלה מהדעת בלי שום יסוד. מצד הבית, צריכים להשיג טעמי תורה ומצוות. ועל דרך זה אמר אבי ומורי זצ"ל, מה שאנו אומרים בברכת אשר יצר, וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים, שאם ייפתח אחד מהם, או ייסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. ואמר שעניין סתימה, הכוונה על האמונה, שהיא צריכה להישאר בסתימה. וזה פירוש, אם ייפתח, אלא צריך להישאר בסתימה. או ייסתם, פירושו, היינו טעמי תורה ומצוות. אלא האמונה יישאר בלמעלה מהדעת, וטעמי תורה ומצוות יהיו מגולים.
שאלות? סימן שכולם ישנו. כן.
דניס סנדלר שואל, באיזה אופן נוכל להידמות בעבודה שלנו בחג הזה למצב הגבוה הזה של ט"ו באב?
אנחנו רואים שמלכות, סליחה, היא תוצאה מתת ראשונות, וצריכה להידמות להם מהחומר שלה, וחומר שלה הוא הפוך לתת ראשונות, ולכן העבודה היא שלה עם כל אחד ואחד, כן? להסתדר. תראו, חוכמה, בינה, זרם, בין מלכות, כולם כאלו הפוכים ושונים. והמלכות, הרצון לקבל, צריך לקבל צורה כזאת שהיא מקבלת, מתקבלת, אוספת, מגיבה ו מסתדרת וקושרת את כל האלו התכונות שנמצאות לפניה, ואז היא מגיעה להידמות להכתר. הייתכן? כן, ייתכן. למה? כי סך הכל היא בנויה משילוב של כל האלו הבחינות שמגיעות להכתר אליה, ומספיק לה רק להוסיף עליהם כוונה שהיא רוצה, עם כל התכונות שיש בה, להידמות לכתר. לכן העבודה שלה היא בעצם יחסית פשוטה, רק להיות מעליה, מה שנקרא, מעל עצמה. ואז היא מגיעה לאותו חיבור, שילוב, שנקרא אהבה. זה בעצם יישום של כל החומת הקבלה, שאנחנו משתוקקים להגיע לדבקות בבורא. מלכות מגיעה לדבקות בכתר. איך עושים את זה? זה כבר שאלה. זה צריכים ללמוד. המאור המחזיר למותיו, שמאיר על הקבוצה, שהיא מקודם צריכה לתת את הבירור לעצמה, לסדר, לקראת מה היא הולכת, שאין התורה מגיעה, האור המחזיר למותיו, אלה בתנאי שמוכנים להגיע לערבות, לחיבור ביניהם, להיות כאיש אחד בלב אחד, בדרגה שלנו, לא דורשים יותר מזה. וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו כאן נמצאים במצב שיש בנו כל ההכנות, תכונות, כמו שכתוב כל יום, אדם צריך לתאר לעצמו שהוא נמצא בהר סיני, שהוא שומע קול מהר סיני, שזאת אומרת שמזמין אותו להיות מחובר עם הכלל, זאת אומרת עם האלו שגם כן רוצים לגלות את תכונת האהבה שזה הבורא. אנחנו חס ושלום לא מגלים איזה דמות, איזה ציור או איזה פסל חס ושלום או משהו. אנחנו מגלים תכונה, וגם כן תכונה הזאת היא לא מתגלה מחוץ לנו, כמו שחושבים כל האלו הלא מבינים ושקועים בכל מיני חומרים. כן, אלה התכונות האלו הרוחניות, הן מתגלות בנו באדם, אין להם איפה להתגלות, כי סך הכל נמצא האור המופשט, והאדם עד כמה שהוא אם יכול להגיע לדמות לאור המופשט הזה, אז מגלה בתוכו חלק, איזה תופעה מהאור המופשט הזה לפי השתוות הצורה עמו, וזה נקרא גילוי הבורא בנברא. אז כאן מדובר על הגילוי הבורא בנברא בתתפף באף, בצורה משלימה, מלאה, כי הבורא זה תכונת האהבה, כן? כמו ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של כל התיקונים שלנו, שנקרא מצוות. כך גם כן, ואהבת את השם אלוקיך, זה הכלל של התיקונים שלנו שמגיעים לזה, ואז אנחנו מגיעים לגילוי השלם של אור המופשט הזה בנו, שכשהוא מתלבש בנו בתכונות שלנו, בכלים שלנו מתוקנים, אז נקרא שאנחנו מגיעים להזדהות, לחיבור, לזיווק, לאהבה, שבתוך רצון של האדם, הרצון המתוקן, מתלבש הבורא, האור העליון. והסימן לזה זה בעצם תתפף באף. ולכן אנחנו כאן רואים במאמר של רבש, לא כתבו הרבה על תתפף באף, כי זה דבר מאוד גבוה, בדרך כלל כותבים על דברים שהם יותר קרובים לנו. אז אנחנו רואים כאן איך שהוא מתאר את זה, דרך כל הספירות, דרך כל ההבחנות, איך שהאור המופשט הזה מהכתר פועל עלינו דרך כל מיני ההבחנות, בחינות, חוכמה, בינה, זה רמפן למלכות, מחייב את המלכות להרגיש את החומר שלה, רצון לקבל, בצורה יותר עמוקה, יותר אמיתית, יותר רחוקה והפוכה מהתכונות הכתר. איזה יש פער בין בורא לנברא, ואיך בעצם הנברא יכול בכל זאת מהחומר הזה להידמות לבורא. שבחומר הזה בכל זאת ישנם כל ההכנות, הוא נבנה, נברא מהכתר, דרך כל מיני הפעולות מיוחדות שעשו את החומר הפוך, ובכל זאת שיש שם בתמירו כל ההבחנות שהחומר יכול להגיע לרוח, לרכוש תכונת ההשפעה, לא בזה שחומר בעצמו התהפך, הוא נשאר רצון לקבל וכל פעם מגלה את עצמו עוד יותר הפוך מהבורא. במידה שרוצה להידמות לבורא בכוונה, הוא מגלה את החומר שלו יותר רחוק והפוך מהבורא ברצון. אז יוצא שמצד אחד הרצון לקבל שבמלכות נעשה או מתגלה יותר טוב, נכון, להגיד, מתגלה יותר ויותר 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 גרוע, רחוק מהרצון להשפיע שבכתר, ומצד שני זה נעשה קשור לכתר על ידי הכוונה שעל הרצון. או אפשר להגיד ההפך, שהכוונה שהמלכות, שהנברא מסוגל להעמיד כקשר בינו, בין המלכות להכתר, לבורא, הכוונה הזאת המקשרת, היא במידה שהיא מקשרת גם כן מגלה ההפכיות ביסודות שלהם בין כתר למלכות. ואז יוצא שעד כמה שכוונה היא יותר ויותר ויותר גודלת, היא מתגברת על הרצון לקבל שגובר הגדול, היא גם כן מקשרת יחד עם זה את הרצון לקבל לבורא, לרצון להשפיע. כך שיוצא ששלושתם, רצון להשפיע של הבורא, לרצון לקבל של הנברא, וכוונה דה להשפיע של הנברא, הם כולם מתאחדים יחד ומגיעים למקום שנקרא אהבה. ואנחנו צריכים מזה ללמוד שההתקדמות שלנו לתיקון היא התקדמות דואלית, שמצד אחד הרצון שלנו כל הזמן גודל, ולכן אנחנו נמצאים בכל מיני צורות ההפוכות מההשפעה, וזה מאוד מבלבל אותנו ומחליש אותנו ועושה מאיתנו ממש כל מיני צורות ומצבים כאלו שאנחנו עוברים מצד אחד. מצד שני, אנחנו דווקא בזכות הגילוי של הניגודיות הזאת בין המלכות וכתר, אנחנו רואים עד כמה שזה הפוך, עד כמה שזה לא מסתדר, עד כמה שזה אין לנו שום סיכוי, תקווה להגיע. נכון, אחר כך אנחנו מבינים שוודאי שהרצונות האלו הם הפוכים. רצון להשפיע של הבורא, רצונו להיטיב לנברא, ורצון לקבל של הנברא, לקבל רק לעצמו. אבל זה נותן לנו דווקא אפשרות להגדיל את הכוונה שלנו ובא להתקיים. ולכן הכל במחשבה התבררו, וכך אנחנו מגיעים למצב שהרצון שלנו מתגלה בצורה ההפוכה האכזרית ביותר, הגרועה ביותר, והבורא מתגלה כנגדו בצורה ההפוכה, הנעלה ביותר, והכוונה שלנו היא רוכבת על פני הרצון לקבל, ודומה לרצון להשפיע של הבורא. וכך זה מגיעים לאיכות. לכן מי שמסוגל להחזיק אצלו את ההתנגשות הזאת בין הבורא ונברא והכוונה שביניהם, קו האמצעי, לפי זה הוא נקרא איש סגולה, שזה סגול, שזה גימל קווים, גימל נקודות. ולכן צריכים הרבה סבלנות כדי לייצב את היחס הזה נכון, וללמוד איך להתקדם משלושת ההבחנות הללו בשווה. ואז מגיעים ל-15 באף. זה כבר סוף התיקונים, סוף המצב. דבקות השלמה נברא בבורא, מר תיקון. לכן באמת אין יום יותר יפה, יותר שמח, יותר גדול לישראל כמו 15 באב. הפעולות להגיע ליום הזה, זה כל היתר מצבים שאנחנו מרגישים אותם בכל ימות השנה, כולל המועדים שלנו, כולם הם בסופו של דבר בונים לנו את היום הזה. שאלות? כן.
יש איזה מה מכנה משותף לצורך העניין בין בטוב באב?
לא, אתה תשאל, אני נותן לו רק אפשרות להתקרב למיקרופון.
יש בטוב באב ופורים, זה לא בעצם אותו דבר, רק ב...
זה בפועל וזה בתוצאה, אתה רוצה להגיד. פורים זה בפועל, מה שצריכים לעשות, להרוג את המן, כן, למחוק את כל הקליפות, להתאחד, להתחבר. אבל עדיין, עם כל זה, זה נמצא בגלות ולא בישראל. זאת אומרת, לא באותו רצון, זה תיקון, אבל תיקון עדיין לא שלם, כי נעשה בעצם כיציאה מהגלות לקראת העלייה לרמה כזאת במלכות שנקראת ארץ ישר כל ישראל, אבל עדיין לא. ולכן פורים זה פעולה, כן, זה, הוא מסמל לנו גמר התיקון כלפי הקליפות, אבל עוד לא מצב הסופי.
זאת אומרת שט"ו באב זה המצב הסופי בעצם?
כן, לכן פורים לא נקרא יום האהבה, אתה מבין? זה יום של תיקון הכלים שאתה יכול גם אור חוכמה וגם אור חסדים לקבל ועל מנת להשפיע בכל הכלי שלך, אבל עדיין זה חסר כאן עוד כמה פעולות כנראה, שזה עדיין נמצא לא בארץ ישראל.
אני מודה שאני קצת מבולבל מהסיפור הזה, כי בעצם אני לא זוכר מי כתב את זה, שפורים הרי לא ייעלם, בסוף כל החגים ייעלמו למעט פורים.
כן.
ואין כאילו שום הזכור בשום צורה לגבי ט"ו באב.
זה תמיד ככה. דברים הגבוהים שאנחנו עדיין רחוקים מהם נסתרים. חנוכה גם כן דבר כל כך גדול. כן, תיקון כלים די השפעה. זה התיקון הראשון שאנחנו צריכים לעשות. אבל אתה רואה, זה ככה, איך שאנחנו עוברים אותו, ככה, סופגניות, מדליקים נרות, ילדים שרים. ט"ו בשבט. גם כן. אתה מבין, ישנם כאלו חגים שעכשיו הם בשבילנו כאילו לא רלוונטיים כל כך, לא רציניים, לא קרובים לנו. מה שאם כן, יציאת מצרים, כן, קבלת התורה, כן, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, איכשהו, וזהו. זה, אבל מה זאת אומרת שכל החגים יעלמו? פורים ודאי שלא יעלם, כי זה תיקון של כל הכלים. אבל איפה כל הכלים שמתגלים? בתשעה באב. ועל ידי הפורים מגיעים לתתוו באב, ל-15 באב. וככה זה מתאזן. כן, מי שם רצה.
בשבילי נברא העולם, אבל מה אני אעשה שאני רואה את המציאות שאין בידי לקיים את המציאות הזאת?
כן.
זה שאלה בפני עצמה. אני רואה איך כל פעם מחדש המילה שלי לא שווה כלום כלפי רוחניות.
מצוין. אם אתה כבר הגעת למצב כזה, אתה צריך להיות מאושר. אין המצב מאושר בעולמו של אדם, שמי מאושר בכל מצב עצמו. למה? כי אז אתה יכול לשאול את הבורא, לבקש ממנו, איך להגיע למשהו, להשפיע, שזה נקרא רוחניות, שאתה לא רוצה להשפיע, שייתן לך רצון להשפיע, ואתה לא מסוגל להיות המשפיע, שייתן לך כוח להשפיע, ושאין לך שכל איך להשפיע, שייתן לך את השכל הזה. הכל אליו. כן?
אני אפילו לא מדבר על כוונות. אני מדבר על להחזיק מסגרת, להגיע, להשקיע בעשירייה, לעשות את הפעולות בידיים ברגליים, אפילו בלי כוונה.
נו, אז מה?
אז גם זה אני רואה שאני לא יכול לקיים.
נכון, זה גם כן הבורא נותן לך, רק הרצון חלקי, נו, אז מה?
מה אני עושה עם זה? אני רואה חברים...
כן, ומה צריכים לעשות?
אני לא יודע, כביכול אני רואה חברים שהחיים שלהם עוד יותר עמוסים משלי, שהם יותר מתקשים כביכול בהכרחיות, ולי כביכול יש את כל התנאים, ובכל זאת אני לא עומד בזה, למה?
למה? כי אין לך רצון.
אז מאיפה קונים?
מאיפה קונים רצון? או, אז אתה רוצה לקנות רצון, בטוח. למה? מה אכפת לך ככה להישאר?
כי אני רוצה אמת. רוצה אמת, אני...
אם אתה רוצה אמת, אז למה אתה לא בא?
כי היא לא נעימה, כנראה.
זאת אומרת שאין לך מספיק דחף.
כן, כמו שהוא כותב פה, שאדם מרחק עצמו מהכיור, ממה שדומה.
יש לך, אם אין בך, אז יש מחוץ לך. אז כנראה יש אצל חברים, אלו שבאים יום-יום, ויש אצל בורא. כנראה. תפנה אליהם, תבקש. לחברים אתה יכול לשלם. כן? זה נקרא, קנה לך חבר. תקנה, זהו.
איך קונים חברים?
לא יודע, תביא להם בקבוק ויסקי ותגידו, חבר'ה, זה כל שבוע אני שם בקבוק ויסקי, רק אתם משך שבוע צריכים לעורר אותי לשיעור. אני אומר בשיא הרצינות, בשיא הרצינות, ממש בצורה כזאת גסה. כן. גם לבורא, רק בורא...
לשוטה ויסקי.
כן. אז אתה צריך, זה לא, זה, אני לא צוחק. גם לא, אתה צריך לעשות כל מיני כאלה מתנות, לעשות מה שטוב לו, שיעזור לך, שיהיה לך רצון להגיע לשיעור.
מה זה?
חפש. חפש. תעשה מה שטוב בעיניו. ומה שטוב בעיניו הוא אומר, מאהבת הבריות לאהבת השם. אתה רוצה להראות לי שאתה מתייחס אליי יפה, טוב, משהו, תראה לי את זה בבריאות.
אני מאוד רוצה, אבל לא יוצא. לא יוצא.
מה זה לא יוצא?
אני עכשיו אחרי התשובה הזאת, אז אולי בטח אני אשמע אותה עוד פעם או פעמיים או כמה פעמים במהלך היום, ואז אני אגיד, טוב, אז עכשיו אני הולך להשקיע בעשירייה, ואז יום
ימיים
אני
אצליח. לא, אתה תשקיע בצורה כזאת שזה לא יעלה לך כוח להשקיע. ממש. שלא יהיה לך כוח להשקיע. תן להם משהו שזה יחייב אותם לעורר אותך. לא. לא, זה קונים. אם אין לך לקנות בכסף, אתה קונה בכוח. אם אין לך בכוח, אתה קונה באיזה שירות. אתה חייב את זה לעשות.
איך,
במשהו שהגוף שלך הכי פחות מתנגד.
איך את עצמי אני מגייס? את עצמי אני לא מצליח לגייס.
אני לא יודע. אני שהגעתי לרבש, ראיתי שהם שותים קפה וסוכר ומים. זה מה שהם שתו. אבל קפה שתו בצורה משוגעים. היו שותים 5 כוסות קפה בבוקר. אני אף פעם לא ראיתי דבר כזה. כן, הם רגילים, כולם ירושלמים. אתה יודע, ירושלמים לא שותים תה, קפה. כן, ובעלי סולם שתה קפה בצורה מטורפת. הוא היה צריך סיגריות וקפה. שום דבר חוץ מזה, כדי לשבת ולכתוב. ואז אני התחלתי להביא להם קפה, ככה בארגזים כאלה, קופסאות גדולות ועקום. שאלה, לא תנו, איך קוראים לזה? אליט, כן, היו כאלה. הייתי קונה וממש ארגזים שם. 20 כאלה קופסאות בארגז. הם התחילו להעריך את זה, להתייחס עליי. שמתי לב, התקשרו עליי, אמרו, מיכאל, יש לנו היום סעודה בערב, תבוא. מה? אתה מבין? הבאתי להם סוכר גם כן בקופסאות גדולות. שם היו 6-7 זקנים, אתה מבין? זהו. אחר כך, כאלה, המפיות האלה טישו, שלא היה להם בכלל מובן מושג שזה קיים. זה מדובר על שנות ה-79-80, אתה מבין? מה הם הסכנים יודעים בזה? זהו, כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, אני אחר כך קניתי מכונת תחינת בשר, לכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, רציתי להראות להם שאני הייתי הכי צעיר בכל החבורה. הם היו כולם בני 60-70 ומעלה. כן? 5 מהם למדו עם בעלי סולם. אתה מבין? זה לא אנשים ש... זהו. אז השקעתי, כן? ממש צריכים לשרת, זה היה אפשר לעשות, יותר מזה אני לא ידעתי. צריכים לקחת מישהו לבית חולים או לקופת חולים, בבקשה, צריכים לעשות משהו, בבקשה. אני עשיתי, לא היה לי שום בעיה.
תודה.
חברה קונים על ידי השקעה. זו. נו, כן, אוריה.
חיים מירושלים שואל, העניין הזה של 9 באב ו6 ימים עד 2 באב. זה 6 ימי הבריאה? מה זה הקשר הזה?
כן, זה שבוע ימים שכמו שפסח, כמו שסוכות, כמו שהימים האלו, זה ש... כל הצער הזה שיש לנו בשורש שנקרא 9 באב מגיע ומתחלף מראש לתוצאה דרך הגוף, דרך זאת, ל-15 באב. כן. נו.
יש שאלה לגבי הנושא של שידוך. יש איזשהו קטע שכתוב ככה, יש להבין מהו העניין של ימים טובים לבנות ירושלים, היוצאות או מחוללות בקרמים, ומדברות לבחורים בקשר לשידוכים. מה זה השידוך הזה ברוחניות?
נו, מלכות שרוצה להתחבר לזה רמפין, זה ברור. מה זה כאן לא ברור? שמלכות שזה רצון לקבל, רוצה לקנות כוחות של רצון להשפיע, שיהיו לה, ולכן היא מחפשת שידוך, לכן היא מחפשת בחור. לכן היא מחפשת כוח השפעה, שיתקשר אליה, שייתן לה כוח השפעה. כל העניין הזה שאישה רוצה להתחתן, זה שהיא מרגישה כל כך בחוסר, כן? בעולם שלנו זה לא מובן במה חסר כל כך, כן? אבל זה נובע מרוחניות, שבעצם מה, הם, מה, 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 מה רוצה אישה, המלכות. היא רוצה כוונה על מנת להשפיע, שזה זרמפן מספק לה. ולכן מה שהוא מספק לה זה אור החסדים, בנוסף לרצון לקבל, זה מה שהיא צריכה. לכן בדרך כלל הרצונות של נשים לחיבור, לזיווג, הרבה יותר נקיות של, משל הגברים. כן, כי לגברים זה מקולקל, גברים זה הפוך מהאמת, לנשים זה לא, לא כל כך, כן.
סרגי ממוסקבה שואל, האם הדבקות בבורא זה המימוש של האהבה האמיתית?
דבקות בבורא זה תוצאה מאהבה, ואהבה זה נקרא חיבור הדדי, מה שיש ביניהם, שנברא מקבל רצון של הבורא, הבורא מקבל רצון של הנברא, ושניים כך נכללים יחד, אומנם שלא מתבטלים, אבל מתאחדים בכל התכונות. כן, נונו. נו, זה לא מספיק שאתה מרים יד, אתה צריך לרוץ למיקרופון.
סליחה, טוב. אני מבין שבשורה התחתונה...
אנחנו לא רואים אותך.
כן, כן.
נונו.
כן, טוב, טוב. אני מבין שבשורה התחתונה ובאב אני אמור להרגיש את ההשפעה, אבל בעצמי אני לא מסוגל לייצר אותה.
נכון. אדם לא מסוגל לייצר תכונת ההשפעה. הוא לא מסוגל בכלל לייצר כלום. הוא רק יכול על ידי המאמצים שלו לקנות את הדברים האלה. כן?
זה מזכיר לי שלמישהו יש מעבדת סמים, והוא בעצם, הוא יוצר את ההשפעה. כלומר, הוא מאפשר לאחרים להרגיש את ההשפעה של הסם.
כן, ואני לא מבין מה הדוגמה הזאת.
אז מה המשמעות של ט"ו באב? אני עוד לא מבין את זה אם כך. כלומר, אני אמור...
ט"ו באב זה שורש עליון של החיבור, אהבה, דבקות, התכללות בורא ונברא, שזו מטרת הבריאה, ומטרת הבריאה הזאת נמצאת גם כן בתחילת הבריאה, והיא בעצם קובעת כל הפעולות, מה שהבריאה צריכה לעבור כדי להגיע לאותו השורש, לאותו המצב.
כלומר, אני משתמש באחרים שרכשתי כדי להגיש את ההשפעה, אבל אני לא מסוגל להפוך את הכלים האלו לאמצעים לייצור ההשפעה.
כן, אתה יכול רק על ידי מאור המחזיר למוטב. כל הבעיה שלנו שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל אנחנו צריכים להבין מראש שזה שלא מסוגלים זה דווקא טוב, מפני שאנחנו זקוקים לבורא, ועל ידי זה שרע לנו ואנחנו זקוקים לבורא, אז אנחנו מתקדמים עליו כדי שיהיה לנו טוב, וכך מתקדמים.
תודה.
עוברים לחלק הבא, כן?
נעבור לחלק הבא של השיעור.